שלום וברכה. אני מקווה שחופשת חנוכה עברה עליכם בשלום וששרדתם אותה. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא והמרתק בספרו של המהר"ל מפראג, נתיבות עולם. ואנחנו בנתיב לב טוב. נתיב לב טוב. רגע. בעמוד, זה באמצע פרק א', בעמוד תקמ"א, במהדורת ברקוביץ'. תקמ"א. מה? כן, אז מה? כן, בעמודה הימנית למטה. ובפרק השואל, אנו כפולאי דעבר כפלי בהרעה דרב נחמן. נחר בהו רב אחי בר יושיע. אתו ואמרו לי לרב נחמן, נחר בן גברה. אתה ואמר לי, מה נהומר? אמר לי, אנא אחי בר יושיע. אמר לי, ולאו אמר רב מרי עתידי צדיקי דאבו עפרה? אמר לי, אומנו רב מרי דלה ידען עלי. אמר לי, והכרה, אומנו רב מרי דלה ידען עלי. אמר לי, והכרה כתי וישוב ועפר אל הארץ כשהיה. אמר לי, דקריח כהלת לקריח משלה, תכתיב ורכב עצמות קנאה. כל מי שיש לו קנאה בליבו עצמותיו מרכיבין, כל שאין לו קנאה אין עצמותיו מרכיבין. גששה חזיה דידבה ממשה. אמר לי, לקום מר לגבי לביתה. אמר לי, גלית דעתך דאפילו נביאים לא קריתה. דכתיב, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי. אמר לי, וכתיב, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אמר לי, היי שעה אחת קודם תחיית המתים. עד כאן הסיפור. סיפור מפתיע, נכון? טוב, הוא פירוש דבר זה. אז אם זה בשביל החבר, תתרגם אתה. טוב, בואו... נקרא שוב, פרק השואל, הנו כפולאי דאבו כפלי ברא דרב נחמן. כלומר, החופרים שהיו חופרים בשדה של רב נחמן. והם חופרים והם מוצאים מתים. כלומר, הם חפרו והגיעו לקבר של מישהו. נחר בהו רב אחי בר יושיע, וצעק עליהם אחי בר יושיע. כלומר, היה קבור שם. והם חפרו והגיעו על הקבר, ואז הרב אחי בר יושיע אומר, היי, מה אתם עושים פה? ואתו ואמרו לי לרב נחמן, אז סיפרו לרב נחמן, שהוא הבעלים של המקום, נחר בן גברה, מישהו צעק עלינו. אתה ואמר לי, מה נהומר? אז הוא הגיע, רב נחמן, כל תופעה מוזרה, הוא שואל אותו, מי אתה? הוא שואל את המת. אמר לי, אנא. אה? אתה דיבר סלומת. לא, הוא מת. זאת השאלה. אמר לי, אז מי אתה? הוא אמר לי, אנא, אחי בר יושיע. זה היה כמה דורות לפני כן. ואמר לי, אז הוא שואל אותו קושיה. ולאו אמר, רב מרי, עתידי צדיקי דאבו עפרה. וכי, לא, איך זה מסתדר עם דברי רב מרי, שאומר שהצדיקים חוזרים לעפר, ואתה לא נהיית עפר, מה זה? אמר לי, אומנו רב מרי, דלה ידענה לי, מי זה רב מרי? אני לא מכיר אותו. לא מעניין אותי מה שאומר רב מרי. אמר לי, והקרקתי, אז הוא אומר, בסדר, רב מרי אתה מזלזל, אבל פסוק, מה כתוב הפסוק? וישוב העפר אל הארץ כשהיה. זה פסוק, איפה, באיזה ספר? קהלת. אמר לי, אז אמת, רב אחי, אחי בר יושיע, עונה לו, די הקריח קהלת להקריח משלה. מי שלימד אותך קהלת, לא לימד אותך משלה. דכתיב, הורכב עצמות קנאה. מה מרכיב את העצמות? הקנאה. כל מי שיש לו קנאה בליבו, עצמותיו מרכיבין. כל שאין לו קנאה, אין עצמותיו מרכיבין. זאת אומרת, רב אחי בר יושיה, היה אדם כזה שלא היה מקנה, ולכן העצמות שלו לא מרכיבים, מה אתה רוצה? גששה, אז הוא גישש אליו, כלומר נגע בו, חז ידיד בממשה, ראה שיש בו ממש, כלומר זה לא סתם איזה הזיה, הבן אדם קיים. לא חי, מת. הוא מת קיים. אמר לה, ליקום מר לגבי די ביתה. אז אם כבר אתה כזה שלם וזה, אז תקום. תקום ותלך הביתה. לבית שלך, מחכים לך שם. לא. הוא לא קם. אמר לה, גילית דעתך, זה אפילו נביאים לא קרית. כלומר, לא רק שלא למדת כמו שצריך קהלת ואת משלה, גם נביאים לא למדת. מה כתוב בנביאים? ביחזקאל, יכתיב וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. כלומר, זה הקדוש ברוך הוא יחליט מתי אני צריך לקום. מה, אתה אומר לי לקום? מי אתה, הקדוש ברוך הוא? אמר לי, אז הוא שואל אותו, והכתיב, יש פסוק, כי עפר אתה, ולעפר תשוב. זה נאמר על כל אדם, גם מי שיש לו קנאה בליבו. אמר לי, ההיא שעה אחת קודם תחיית המתים. זה יקרה, אבל זה שעה אחת לפני תחיית המתים. הצדיקים, גם אלה שהם קבורים שלמים ולא מתו, או לא מתפקדים כמת, הם לרגע אחד יעפרו לאפר כדי לזכות לתחיית המתים. עד כאן הסיפור. סיפור יפה, לא? טוב, במיוחד הקסח ככה של המת לא אוהב שלא לומדים תנ"ך כמו שצריך.
הם השתגעו.
מי אמר שהם לא השתגעו? אולי דווקא בגלל שהם השתגעו הם ראו את זה. טוב, אז מה זה אומר? האגדה הזאת רוצה להגיד משהו. מה היא רוצה להגיד? ופירוש דבר זה, וכל מה שמעניין אותו כאן המהר"ל זה הנושא של הקנאה, לעומת לב טוב. כי מיוחד בא לקנאה להפסד ולהיעדר יותר מכל המידות הרעות. כלומר, מה גורם לאדם להיפסד, להיעלם? הקנאה. כאשר הקנאה הוא דבר היעדר, שאינו רוצה בטוב שהוא לחברו. ודבק באדם הזה ההיעדר, כאשר יש לו קנאה לטוב שיש לחברו. כלומר, הוא לא רוצה בטוב של חברו, זה חוזר אליו, שגם בטוב שלו לא רוצים. ולפיכך אמר הקנאה, זה מידה כנגד מידה. הוא לא רוצה בטובת חברו, אז גם... זה כאילו שהוא מקנה. הוא לא רוצה שלחברו תהיה טובה. המילה קנאה פה משמעותה שהוא לא רוצה שלחברו יהיה טוב. המשמעות של המילה קנאה פה. בסדר? טוב. ודבק באדם היעדר, כאשר יש לו קנאה לטוב שיש לחברו. ולפיכך אמר, הקנאה גם כן מוציאה את האדם מן העולם, כמו שפירשנו שם, זה במסכת אבות. כן? התאווה והקנאה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. כי דבק באיש הזה היעדר, כאשר אין רוצה שיהיה טוב לחברו לגמרי. ודבר זה בלב. שהלב הוא עיקר מציאות האדם. וכאשר בליבו, אשר הוא עיקר מציאות האדם, הקנאה, ובזה נמשך אחר היעדר, ולכך אמר, אפילו עצמותיו מרכיבים. כי העצמות הן עיקר בניין האדם. כן, כלומר, עיקר האדם זה הלב, אבל עיקר בניין האדם זה העצמות, שנותנים לאדם מציאות והם חוזק מציאות האדם. ואף דבר זה נפסד ונרכב, בעבור שדבק בו היעדר לגמרי. אבל הקנאה, שהיא לשם שמיים, אינו רע. כלומר, עד כאן זה היה הסבר של כמה גרוע הקנאה, כל זה בא לידי ביטוי בסיפור המשונה הזה, של רב נחמן ורב אחי בר יושיה. אבל הקנאה שהיא... מה?
מי בסיפור הזה הוא מעשים בקנאה?
המתים האחרים. כל המתים האחרים שהם לא רב אחי בר יושיה, אז העצמות שלהם נרכבים בגלל הקנאה. אבל כיוון שרב אחי בר יושיה היה אדם ללא קנאה על חברו, לכן לא נרכבו עצמותיו. יש סיפור שסיפר הרב מנחם בורשטיין. הרב מנחם בורשטיין, אביו, זיכרונו לברכה, היה צריך לעבור ניתוח. כשאדם עובר ניתוח, אחד הדברים שמבקשים ממנו היה אדם בן 80 פלוס. אדם שעובר ניתוח, אומרים לו להסיר את השיניים התותבות לפני הניתוח. אז אמרו לו הרופאים שעליך להסיר את השיניים התותבות. הוא אמר, זה השיניים שלי, זה לא תותבות. כל השיניים שלו היו שלמות. התפלאו מאוד מהדבר הזה. הרב בורשטיין סיפר את זה לרב מרדכי אליהו, והרב מרדכי אליהו אמר לו, האם אביך יש לו קנאה על מישהו? אמר, לא, מעולם הוא לא קנאה באף אחד. לכן, אמר לו הרב אליהו, אתה רואה, השיניים שלו שלמות, שנאמר, אורכב, עצמות, קנאה. סיפור אמיתי. סיפר, אני שמעתי את זה מפיו של הרב בורשטיין בעצמו. טוב, מה? מה? בכל התשבצים כתוב עצם בפה, ובשתי אותיות זה שם. אז זה כתוב ב... כן. הקנאה, הקנאה הכוונה שאדם לא רוצה שלחברו יהיה טוב. זה הגדרה של הקנאה. מה השאלה? אולי בעוד מקומות, שגם לקנא הכוונה מקנא לאלוהיו, כן? זה הכוונה אל קנה הוא. זה לא נאמר שמה על קנאה. זה, יש למילה אחת בעברית מספר משמעויות. לא חשבתי על זה. אתה אומר, כן, המילה כוס, זה נכון, זה דוגמה טובה, שכוס זה גם כלי לקיבול נוזלים, זה גם שם של ציפור. שניהם נכתבים אותו הדבר, אבל זה לא אותה משמעות. אז גם המילה קנאה יכולות להיות לה משמעויות שונות. וואי, זה רעיון, תודה, אני אשתמש בזה, אני חושב, לא חשבתי על הדוגמה הזאת. טוב. אבל, זה לא קשור לקנאה, קנאת סופרים זה סיפור אחר, זה קנאת סופרים את הרבה חוכמה, וזה גם שלילי, כן. אז לפי מה שהוא אומר לו, איזה אינטרס אגב יכול להיות? כדי לדשן את האדמה? לא ראיתי שמגדלים גידולים בבתי קברות. לא. זה לא משנה. אגב, מספרים על כמה צדיקים באמת שנפתח הקבר שלהם וראו אותם שלמים. מספרים את זה על הגאון מבילנה. מה? אחידה לא. אחידה לא היה שלם, עצמותיו היו שלמות. כן. אבל הקנאה שהיא לשם שמיים, סברי, הסיפור הידוע על שני אליהו, כן? אליהו חכים ואליהו בצורי, שהם התנקשו בלורד מוינד, מוינד במצרים. הם נהרגו על ידי הבריטים, ואחרי שנים רבות, כשהיה הסכם השלום בין ישראל למצרים, אז הביאו אותם לקבורה בישראל, והם היו שלמים. כן? היו שלמים. הרוגי ביתר, כן, נכון. אבל פה יש לנו עובדה מתועדת, היסטורית, מצולמת, כן, שהם היו שלמים. טוב, יכול להיות לזה גם סיבות אקלימיות. שמה זה אקלים מאוד יבש, ויכול להיות שבאקלים יבש הגוף לא נרכב. זה גם יכול להיות. לא, זה לא המוסי המצרים של היום. זה, טוב. אבל, אז זה העניין של הקנאה, שריקב עצמות, קנאה. אגב, מה שהזכרתם, קנאת סופרים, זה דבר מאוד מעניין. הרי יש הלכה שאסור לעשות תחרות לא הוגנת. למשל, אם אדם פותח חנות נעליים ברחוב, לפי ההלכה אסור לפתוח חנות נעליים באותו רחוב. למה? כי זה יורד לאומנות חברו. אבל יכול להיות גם הסכם. כלומר, אתה תמכור נעלי אצבע, ואני אמכור גם, אני אמכור נעלי ספורט. כן? אז הם עושים החלוקה כזאת, זה בסדר. יכולים גם להיות נעליים שוות לשני. אבל מה קורה בבית ספר? אני פתחתי בית ספר ברחוב, יש לי מורים, יש לי תלמידים, בא מישהו, פותח בית ספר לידי ממש. כן? הוא עושה פרסומת, התלמידים עוברים מאצלי אליו, המורים עוזבים אותי אליו, האם הדבר הזה הוא מותר? הגמרא אומרת מותר. למה? כי יש פה חריגה. חריגה מהכלל שאסור לרדת לאמנות חברו, משום שקנאת סופרים תרבה חוכמה. כלומר, אתה לוקח לי את המורה, אני אעשה משהו עוד יותר טוב, אני אעשה חוגים מיוחדים לתלמידים. ואז על ידי שיש יריבות, החוכמה הולכת וגדלה. קנאת סופרים תרבה חוכמה. מה? אז זה כנראה שלגמרא זה לא אכפת על רופאים, אבל מהחוכמה זה כן אכפת. והרב קוק כותב באורות, שכתוב שלעתיד לבוא, חוכמת סופרים תשרח, תעלה סירחון, ויראיכי תימאסו, ולא ירצו ללמוד את החוכמה. אומר הרב קוק, למה כל זה? בגלל שהתירו את ההיתר הזה, בגלל קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה גורם שבאחרית הימים יש סירחון בחוכמה. ואז תתבטל החוכמה הזאת, ותבוא חוכמה עדיונה יותר, שלא תזדקק לקנאת סופרים. הרב קוק לא חולק על הגמרא. הוא אומר, הגמרא עשתה את מה שהיה צריך לעשות, אבל יש לזה מחיר. לא ייתכן שקלקול מוסרי, אפילו שהוא מוצדק הלכתית, לא יביא לתוצאות מקולקלות בבוא הזמן. וככה הוא אומר. התנאים ידעו את זה, והיו מוכנים לשלם את המחיר. הם יודעים, כדאי בינתיים להרבות חוכמה בעולם, וזה שלעתיד לבוא בגלל זה חוכמת סופרים תשרח, זה נתמודד עם זה. אז הקדוש ברוך הוא ישלח את הרב קוק לטפל בזה. מה? הרבה פעמים עושים דברים שהם קלקולים. כן? למשל, אנחנו עושים מלחמה. מלחמה זה דבר טוב, יש מלחמת מצווה, נכון? מצד שני, כתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. שואלת הגמרא, ובגלל זה מחלוקת תנאים, האם מותר לצאת עם חרב בשבת, או שמה אסור? רבי אליעזר אומר, מותר. למה? זה תכשיט. אדם יכול לעשות רושם, דאווינים, עם הנשק שלו. אז זה תכשיט, מותר. עכשיו, חכמים אומרים, לא, זה גנאי. למה? שנאמר, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו, לא רק עם זה. וחיתתו חרבותם לעתים. זאת אומרת, כשיפסיקו להילחם, גם יהרסו את כלי המלחמה. משמע שזה לא תכשיט. כן? זה מחלוקת. אז מה בעצם אומר רבי, מה אומרים חכמים? גם חכמים יודעים שצריך להילחם. נכון, צריך להילחם, אבל לעתיד לבוא זה יהיה גנאי. אז זה כבר גנאי עכשיו, במידה מסוים. כשיש סכנה שיבואו הפורעים, אז כולם מסכימים שמותר לצאת עם הנשק בשבת. השאלה במקום שאין סכנה. ואני רוצה לעשות רושם. אני רוצה בשבת לצאת עם נשק שיראו כולם איך שאני פייטר. כן? האם זה מותר או אסור? מחלוקת, רבי אליעזר.
איך עושים את סכנה?
כן? נזמה? יכול להיות? הלאה. ממשיך המהר"ל. אבל הקנאה שהיא לשם שמיים אינו רעה. דכתיב, ותקנה רחל באחותה. ובמדרש כתיב, אל יקנה לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. ואם אמרת ותקנה רחל באחותה, אלא קנאה במעשיה. אמרה, אילולא לא הייתה צדקת, לא הייתה יולדת עד כאן. כלומר, היא לא רוצה שללאה לא יהיה טוב, היא אומרת לעצמה, אני לא טובה, שלא זכיתי למה שללאה אחותי זכתה. אז זה נקרא ותקנה. כלומר, אתה יכול לקנה בחברך על זה שהוא הגיע לאיזה מעלה שגם אתה יכולת להגיע אליה. מה? זו קנאה כשרה, זה מה שהוא אומר. זה נקרא קנאה לשם שמיים. הרי כי הקנאה הזאת, שהוא מקנה את אחר שנמצא בו יראת שמיים, דבר זה אינו אסור כלל, זה בסדר. אני עד רבה, הדבר הזה גורם לי לרצות להיות כמוהו. אני לא רוצה שלא יהיה לו, אני רוצה שיהיה לי גם. בסדר. עד כאן נתיב לב טוב. כן, זה ההפך של לב טוב. לב רע וקינה אצלו זה אותו הדבר. בסדר? נכון, בדיוק. זה ההבדל עצום. אני מאוד מרוצה שהוא הגיע לזה. נגיד, שני אנשים לומדים רפואה. אחד כבר הצליח להגיע לדוקטורט, השני לא. כן? עכשיו, הוא לא רוצה שהוא לא יהיה דוקטור. צריך מספיק, יש צורך ברופאים הרבה, בכל מקרה. אני רוצה שגם אני אזכה לזה. זה הכוונה. ואז הוא אומר, מה הוא עשה כדי להגיע לדוקטורט? הוא עשה את הדוקטורט דרך הצ'אט GPT. אני הייתי טיפש, לא עשיתי דרך הצ'אט GPT. זה בינה מלאכותית. אז בגלל זה, אז עכשיו הוא לא מבין מה הוא צריך לעשות. בכלל, יבוא זמן שאנשים יגישו דוקטורט, והבוחן יהיה גם כן, כלומר, זה יהיה בבינה מלאכותית, הבוחן יהיה בבינה מלאכותית, הענקת התואר תהיה בבינה מלאכותית. בדיוק, גם הניתוח יהיה בבינה מלאכותית. כן. מה? בין קינה לבין חמדה? לחמוד זה לתכנן איך להשיג את מה שיש לחברו, אצלו. כן, לא תחמוד, כן, לקחת ממנו. כן, לא תחמוד אשת רעך ושורו וחמורו, הכוונה שאתה רוצה לקחת ממנו, ואתה עושה תחבולות, אתה חושב מחשבות כיצד אני אשיג מה שיש לו. זה נקרא לחמוד. זה תלוי. אם אדם מפציר בחברו, אז הוא עובר על לא תחמוד. הוא לא רוצה למכור. ואני כל הזמן... אתה רוצה לדחוף לו מוצר. זה נקרא פרסומת. פרסום, נכון? פרסומאות זה... לא תמיד זה מותר. ודאי שלשקר אסור. ובוודאי שלגרום באופנים לא קשרים לאדם לרצות לקנות את המוצר, זה גם כן אסור. מה? מה הכוכביות הקטנות? כן? הם כבר מכניסים את הכוכבית. אה, כן. טוב. כן, זה עליה המחשה בלבד וכל מיני דברים כאלה. כן. טוב, אני חושב שכדאי, כיוון שגמרנו את נתיב לב טוב, מה דעתכם שנעבור לנתיב הבא? יאללה, אנחנו בעד. נתיב, עין טוב. עין טוב או עין טובה. כן, בעברית צריך להגיד, עין זה נקבה. בספר משלי. מתאים לפרשה. למה? מה יש בפרשה? שמה יוסף? בן פורת עליה עין. אז אתה מבין שבן פורת עליה עין, הכוונה שיש לו עין טובה. לא יודע, לא ראיתי שנאמר על יוסף, אבל על אברהם אבינו זה נאמר. כל מי שיש לו עין טובה, מתלמידיו של אברהם אבינו. ועין רע, מתלמידיו של בלעם. בספר משלי. עוד פעם, פסוק. טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. טוב, יש הרבה דברי חז"ל על מה זה טוב עין. אז... קודם כל, הסבר הפסוק. שלמה המלך עליו השלום רצה לומר, מי שהוא טוב עין, ראוי שיהיה מתברך, מן השם יתברך, כי מלחמו נתן לדל. שכאשר הוא נותן בעין טובה, שלא בצרות עין, רק בהרחבה. כלומר, האדם צריך להכיר בזה, שהוא בסופו של דבר צינור. איך האדם הוא צינור? אדם למשל אסף ממון והוא נותן אותו לחברו. אז הממון עובר דרכו. או למשל אדם למד נושא כלשהו, חוכמה או תורה, הוא מלמד את זה. אז הוא מעביר דרכו. אדם קיבל חיים, נותן חיים, מביא ילדים לעולם. כלומר, מה שהאדם מקבל, הוא נותן. הוא מקבל על מנת להשפיע. בטבע הדברים, הצינור מתמלא, הוא מושפע ממה שהוא מעביר. זה מה שאמרו כל העולם כולו ניזון בשביל של חנינה בני, נכון? זאת אומרת, וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. למה? כי מכיוון שכל המזון של העולם, מכל הבחינות, זה עובר דרך חנינה בני, ממילא הוא לא צריך יותר מקו חרובין, כי הוא כל הזמן מושקה ממה שהוא מעביר. כן? זה נקרא בשביל של חנינה בני. אפשר לקרוא את זה גם בשביל חנינה בני, אבל זה כבר דרשות. טוב. מי חשוב שנמצא בסוף הצינור? מי שנמצא בסוף הצינור זה העולם כולו. ואפילו יותר מזה, לא רק העולם כולו, גם השכינה. כלומר, אתה כביכול עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאתה מזין את עולמו. נכון, אז זאת אומרת שזאת מערכת שכל הזמן מזינה את עצמה. זה איזון חוזר, קוראים לזה. פידבק, בלעז. זה שהוא מקבל קצת, זה משני אצלו. זה כדי שהוא יוכל לתת, הוא מקבל. כלומר, יש שתי עמדות אפשריות. יש אדם שנותן כדי לקבל, ויש מי שמקבל כדי שיהיה לו לתת. זה שני סוגי אנשים שונים לגמרי. אתה רואה שני אנשים, שניהם מנתחים, ושניהם אוכלים ארוחת בוקר. אז הוא אוכל ארוחת בוקר, הוא מקבל, הוא מנתח, הוא נותן. השאלה היא, למה? יש אחד שאוכל ארוחת בוקר כדי שהוא יוכל לנתח, ויש אדם שמנתח כדי שהוא יקבל ארוחת בוקר. זה שני דברים שונים לגמרי. האחד מבחינה מוסרית עולה על השני. זה מערכת שמזינה את עצמה, זה מערכת סירקולרית. זה לא נעצר באיזשהו מקום, בסדר? יפה, ושמו את שמי בני ישראל, ואני אברכם. אברכם למי? חז"ל אמרו, או לישראל או לכהנים, זה אותו הדבר. מברך את הכהנים כדי שיוכלו לברך את ישראל. טוב, זה גם שאלה משל, מדוע מפרסמים עושה מצווה? כן, אדם, נגיד, תרם לאיזשהו מפעל כלשהו, ושמים את השם שלו. נשאל את השם. רק אשכנזים, מה אתה אמרת? לא, אבל מפרסמים. כלומר, אני יודע, ארון קודש זה נתרם על ידי פלוני. זו, אם זה בשביל הכבוד שלו, אז זה מצחיק. אתה נתת ארון קודש, ואתה עכשיו רוצה את הכבוד? נו, באמת, לא מתאים. אבל אם עושים את זה כדי לעודד אחרים שגם הם יתרמו, יראו דוגמה. הנה, פלוני תרם, גם אתה תתרום, זה משהו אחר גם. כן. מה? יש דבר כזה, ודאי, ודאי. מה עושים עם 30 פרוחות? אז מחליפים כל יום. כן, בסדר. כן, וצריך לשלם גם לבן אדם שתפקידו להחליף את הפרוחת. טוב. זה אכן אמרו שפרויקט חלל של מדינת ישראל, זה יהיה הידית הזאת נתרמה על ידי, טוב, חליפת חלל זו. וההפרש, עכשיו, זה דיברנו על טוב עין. עכשיו, מה ההבדל בין טוב עין לטוב לב? לכאורה זה אותו הדבר. וההפרש שיש בין לב טוב ובין עין טוב. כי לב טוב נקרא כאשר הוא חפץ להוציא טוב אל אחר. ולב רע נקרא כאשר אינו רוצה להוציא טוב אל אחר. ועין טוב נקרא כאשר הוא רוצה וחפץ שיהיה חברו בשלמות ובטוב. והפך זה, עין רע נקרא כאשר אינו צר בשל אחר. הבנתם את ההבדל? האחד רוצה להוציא מה שיש אצלו לאחר, זה נקרא לב טוב. ויש אדם אחר שהוא לא רוצה להוציא אל אחר, והוא רוצה שיהיה טוב לשני. זה ברצון. הוא לא פעל פעולה למענו, אבל הוא חפץ שזה יקרה לשני. כן? אתה אומר, אלוואי ופלוני יצליח במפעל זה וזה. כן? אתה לא נתת לו את ביתך, כן? אבל יכלת לו, אתה רוצה שהוא יתחתן. כן, אז זה נקרא עין טוב.
ולב טוב זה?
לב טוב זה שהוא הוא רוצה, לא, הוא רוצה לעשות מעשה. הוא רוצה לתת את ביתו לשני כדי שהוא יתחתן, גם אם הוא לא עשה את זה. מדובר בתכונה בנפש. כן? ומפני כך אמר, טוב עין הוא יבורך, כי העין מדרכו שהיא יצר, ואינו חפץ בשלמות. לכך הוא רחוק מן הברכה. וזה שהוא נותן בעין טובה, מורה שהוא דבק בברכה יתרה. כלומר, הוא הצליח להתגבר על הטבע של העין. העין מקנאה, והוא התגבר על הטבע הזה. מה?
אז לפי מה שאומר פה אמר, העין הטובה היא גדולה יותר מהלב הטוב, כי יש לה צד אחר שהוא...
להתגבר.
אבל המשנה באבות אומרת הפוך.
כי אתה טוען שמי שמתגבר זה יותר טוב ממי שיש לו נטייה טבעית. לא, זה הבסיס של השאלה שלך. לא, הבסיס של השאלה שלך הוא שאתה חושב שמי שהיה צריך להתגבר על עצמו כדי לעשות מעשה, כדי להיות בנטייה מסוימת, הוא יותר מעולה ממי שלא היה צריך לעשות את הפעולה של התגברות, נכון?
כן.
זה הנחת היסוד של השאלה שלך. זה הנחת היסוד של השאלה שלך. אבל זה לא נכון. הרמב״ם כבר כתב שמי שאין לו מאבק פנימי בעשיית הטוב, עדיף ממי שצריך להתגבר על עצמו. נכון? זה החסיד והישר והכובש.
זה אני מבין. אבל מלכתחילה, טבע של העין הוא שם.
נכון.
אז זה לא קשור אליי באופן אישי, אלא טבע עצמו של העין.
נו, אז מה?
זה אומר שיותר קשה מזה.
זה יותר קשה, נכון, ואז מה? בסדר.
אז המעלה יותר גדולה.
לא, זה בדיוק, הנחת היסוד של השאלה שלך, זה שמי שצריך להתגבר על איזשהו טבע, הוא מעולה יותר ממי שלא צריך להתגבר. וזה סותר את דברי הרמב״ם, שהישר עדיף על הכובש. נכון? אוקיי.
שהעין קשורה ללב. עין קשורה,
אם העין קשורה ללב, סימן שהעין זה לא הלב. קשורה זה נכון. אבל אם אני אומר א' קשור לב', סימן שא' אינו ב'. נכון?
העין רואה ולב חומד.
זה נכון. אז אם העין רואה, אז סימן שלא העין חומדת. הלב חומד. והלב לא רואה. נכון. אז הוכחתם את מה שאמרתי, שפה מדובר בשתי תכונות שונות בנפש. הלאה. אני ממשיך בדברי המהר"ל, וזה שהוא נותן בעין טובה, מורה שהוא דבק בברכה יתרה, ואם לא כן, לא היה נותן בטוב עין. לכך כתיב, טוב עין הוא יבורך, כי מלחמו נתן לדל, שמפני שהוא בעל עין טוב, הוא דבק בברכה, כמו שאמרנו, ולכך יבורך גם כן. מה זה מלחמו? אני מבין שלחמו זה לא סתם נתן לחם לדל. מהלחם שהוא רוצה לאכול, שהוא צריך לאכול, נתן לדל.
יהיה לו לחם?
מה?
יהיה לו לחם.
מי לחמו, לא את כל לחמו. כן? היו אנשים במצבים קשים בשואה, כן? שבשבילם לחלק פרוסת לחם, זה היה סכנת נפשות, אבל הם נתנו. ובפרק אלו נאמרים. אמר רבי יהושע בן לקיש, אין נותנים כוס לברך, אלא לטוב עין. שנאמר, טוב עין הוא יבורך, אל תקרא יבורך, אלא יברך עד כאן. כן, מה זה הברכה? ברכה על הכוס בברכת המזון. ופירוש זה, כי טוב עין הוא בעל ברכה, כמו שהתבהר, וראוי לתת לו כוס של ברכה. לברך השם יתברך. אבל מי שיש לו צר עין, אין ראוי לתת לו כוס של ברכה. כי הרי זה סותר, זה תכונה הופכית, התכונה בנפש שלו היא הופכית לתכונת הכוס. ואם אינו טוב עין, כוס הכוונה פה כלי לקיבול נוזלים, כן? לא כמו שאמרת, שאפשר היה לחשוב שמדובר על הציפור, לא, מדובר על כוס, במובן הכלי הזה. כן? ואם אינו טוב עין, פשוט רציתי למנוע טעות. ואם אינו טוב עין, אין ראוי אל כוס של ברכה כלל, כי אינו דבק בברכה, ואיך יהיה מברך השם יתברך? ודע, כי העין שהוא טוב, הוא בעצמו כוס של ברכה. כלומר, עין טובה, אז זה עצמו כוס של ברכה. כי הוא הרי נותן מלחמו לדל. כי העין שייך לומר בו מלא. כן, כוס מלא, יש גם עין מלאה. כאשר יש לו עין טוב, והפך זה שייך בו חסר עין, כאשר הוא עין רע. גם שייך בו לשון צביעה, כמו שאמרו, להסביע עינו. וכן, כתוב, יש בקהלת, עיני סבעה, כן? עין לא תשבע, משמע ששייך שביעה בעין. נכון? טוב. גם, מה? סומה לא שבע, נכון. גם לשון מלא שייך בו, ולכך הוא דומה לכוס של ברכה, שהוא מלא ושבע. ולכך אמר, אין נותנים כוס לברך אלא לטוב עין, אשר מתייחס אליו כוס של ברכה שהוא מלא, אבל לרע עין שהוא חסר, אין מתייחס לו כוס של ברכה כלל. ולכך גם כן, אחד מן עשרה דברים שנאמרו בכוס של ברכה, שנותן בו עינו של אדם, שיהיה מתחבר לכוס של ברכה העין. ולמעלה בברכת המזון, הערכנו בזה. מה זה למעלה בברכת המזון? איפה הוא הסביר את ברכת המזון? מה? לא, הוא אומר, למעלה בברכת המזון, הערכנו בזה. סימן שהוא לא מדבר על הטקסט פה, אלא על טקסט אחר. איפה הוא הסביר את זה? בנתיב העבודה. בנתיב העבודה, שם הוא מדבר על כל מיני תפילות, ושם הוא מסביר גם, עד כמה שאני זוכר, את ברכת המזון. בסדר? טוב. מה, האם הברך מתברך? זה מה שאתה שואל?
כן, כאילו שהוא מברך כאילו את הכוס הזה, וש...
אז זה מביא לו ברכה, אתה אומר. זה מה שאתה אומר? אני רציתי להבין את השאלה. זאת השאלה? כן, תשובה, שאדם שיש לו עין טובה, כשהוא מחזיק את הכוס, לא מתכוון לקבל ברכה. הוא מקבל. אבל אם כל מטרתו לקבל הוא ברכה, אז הוא כבר לא טוב עין. זה לא. כי הרי הוא נותן, אבל זה כדי לקבל. כן? למשל, זה כמו שני אנשים ששניהם אוכלים ארוחת בוקר, שניהם מנתחים. אחד, הוא אוכל ארוחת בוקר כדי שהוא אוכל לנתח, והשני מנתח כדי שהוא אוכל לאכול ארוחת בוקר. אז זה שתי, מבחינה מוסרית, זה שתי עמדות שונות. קוראים לזה דז'ה וו. אמר רבי יהושע בן לוי, כן. כן, אבל השאלה היא, האם זאת המטרה? כלומר, האם אדם שולח כוס של ברכה לאשתו רק כדי שהוא יתברך, או בגלל שהיא אשתו? רב נחמן, בדיוק. כן. דו שבו, זה משהו אחר. זה שני כוחות סוס, דו שבו. זה משהו אחר. באמת? זה מעניין. בוא תספר לנו, מתי השתחררת מהצבא? כן, ובאיזה יחידה היית? באיזה יחידה היית? כן, אהה, בסדר. אהה. לא, זה מאוד מעניין, כי אתה מספר עכשיו פרט, כנראה, של החיים הפרטיים שלך, איזה רכב קנית. אז כנראה שאתה חושב שהפרטים שאתה מוסר, הם חשובים לציבור שיושב כאן. יכול להיות. לכן אני המשכתי לשאול שאלות. אה, בסדר. אבל לא לציבור שיושב כאן. אז זו השאלה, אז למה בעצם סיפרת את זה? זה שאלה, מה הקשר? כן, טוב, בסדר. אמר רבי יהושע בן לוי, מסכת סוטה, מניין שאפילו עופות השמיים מכירים בצרי עין? שנאמר, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. וביור דבר זה, כי צרי עין, כל כך פועלים בעיניהם, עד שאפילו עופות השמיים מרגישים בדבר כמו זה. כי עוף השמיים הוא מסוגל לדברים כמו אלו שהם דברים רוחניים כדכתיב, כי עוף השמיים יוליך את הכל. ודבר זה ידוע אצל המבינים, כי עוף השמיים מוכן לקבל יותר מן שאר בעלי חיים. אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה אצל המבינים, כנראה שאני לא מהמבינים. אבל הוא אומר שהמבינים יודעים שהעופות יש להם נטייה לרוחניות, אולי בגלל שהם עפים.
מקבלים קולות,
מלמעלה. אז הם מוליכים את הקול. לא, הם לא מקבלים קולות, אבל הם מוליכים את הקול. כן. זה מה שנקרא אוזניים לכותל. כן, מה?
הם שומעים, הם צפצפים, אז הם מקבלים.
זה הפסוק, יש פסוק כזה, נכון. טוב, ובדבר זה ידוע אצל המבינים, כי עוף השמיים מוכן לקבל יותר, משאר בעלי חיים, וכבר הרחנו בזה במקום אחר. שהעוף רוחני ביותר, במה שהוא פורח באוויר. כן, הרי העוף עשוי מחומרים כבדים יותר מן האוויר, ובכל זאת הוא עף באוויר. אז זה כבר נטייה אל רוחניות אצל בעל החיים, זה הכוון. ובא לומר כי צרי עין יש להם כוח רוחני רע ביותר. ולכך אוף השמיים שהוא רוחני, מכיר ומרגיש בצרי עין. ולפיכך, הרשת בחינם מזורה, שהוא פורס הרשת ונותן שם אוכל כאילו בא להיטיב להם. ובעלי אוף כנף מרגישים, ואין ניצודים ברשת כל כך, כי אם לא היו מרגישים, היו ניצודים הרבה יותר. ופירוש הכתוב, כי קרה הרשעים שזכר לפני זה, שגוזלים וחומסים, צרי עין. כי הם הפך הטוב, הטוב עין, שמאיתם הברכה. ובא לומר, כי הרשעים שהם פורסים הרשת לצוד הבריות, השם יתברך מציל את הבריות מידם, ומרגישים בהם בני אדם. ומדאבקי הכתוב בלשון, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל כנף, כי רצה לומר, כי גם עוף השמיים מרגישים בצרי עין, שכל כך הם מזיקים, צרי עין בכוח הרוחני רע ביותר, וזה שאמר אחריו, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל הנהנה מצרי עין, עובר בלב, שנאמר, אל תלחם לחם רע עין. רצה לומר, כי מה שנותן צר עין לאחר, דבק בו אינו הרעה, עד שהדבר ההוא מרוחק לגמרי מן העולם. כלומר, אל תקבל טובה מצרי עין. ועובר בלב, כמו אכילת דבר שהוא תמה, שהוא דבר תמה, כשהוא מרוחק מן האדם. כן, הדבר הזה, מה שנותן צר עין, הוא מרוחק מן האדם, עד שאוכל הדבר ההוא עובר בלב. בלב, כמובן, דרך ההפלגה, לא מבחינה הלכתית. זהו. שלום.